הרבי דאם רבותיי אשר עשה נמסר לזכות אבי מורי ואימי מורתי שיחיו משה רבי פשטינה ורבי ישראל דניאל בן שיינדינה לברכה והצלחה חומה סעידיהם לי נשמת רב שמו פנחס בן רבי יעקב צבי ומרת חנה בת רבי יצחק יונה. לשון הפסוק כאן במשלי כסילים ישנו דעת, אנחנו ממשיכים לדבר על הפסוק הזה, כבר הערכנו בשיעור הקודם. הדעת מצד עצמה אינה שייכת למהלכי הנפש, הדעת מרוממת ממערכת המידות, רק דעת דתומאה מביאה לקנאה ושנאה שהן להדיה ממהלכי הנפש. דבר זה בולט להדיה אצל יוון. כל עריכות דברי המהר"ל בנר מצווה סובבת על כך שהשנאה של יוון לישראל היא מצד מהלכי השכל שנתפסים אצלם בצורה אחרת, חוכמת יוון, ולכאורה מצד הדעת האמיתית, הרי אין שום דבר בדעת שיחייב מהלכים כאלה של שנאה, גזרות והפקעות מתורה, שכן הדעת מצד עצמה מקבלת כל דעת אמיתית אחרת. אלא על כורחנו שיש כאן עניין מיוחד בדעת התומעה המשייך אותה למהלכי הנפש, וממילא היא רודפת ושונאת את הדעת דקדושה הנבדלת ממהלכי הנפש. הכבוד מצד עצמו שייך לדעת. הכבוד האמיתי הוא עד כמה שהמציאות של המכובד נתפסת כנבדלת מן הנפש. כבוד בתור מידה המשתייכת לנפש ולרצונות הוא כבוד מזויף שיורד מן הדעת אל הנפש, ופשוט שזה הופך למציאות אחרת והדברים יבוארו להבן. ומהר"ל בהקדמה שלישית לגבורות השם כותב כך: לך השם הגדולה וכולי והממלכה והמתנשא לכל הראש. ואחר שסיים כל הצדדים אמר עוד פעם שני ואמר לך השם הממלכה. רצונו לומר, אנחנו מצטטים פה את לשונו של המהר"ל קצת באריכות, שהוא מלך עולם שיש לו הצדדים והחילופים האלו, והוא מתנשא עליהם גם כן. ועניין זה כי הוא יתפרח מלך ונשיא של הנמצאים, והפרש יש בין הנשיא ובין המלך, כי הנשיא העם מתחתיו מצד מעלתו, וההתנשאות אשר יש לו שלכך נקרא נשיא מצד המעלה שיש לו, והוא מתנשא עליהם. אבל המלך מושל בעם, נבדל מן העם, ולכן מעלתו יותר גדולה מן הנשיא, אשר מצד מעלתו והתנשאות שלו בלבד רואי להיות העם תחתיו ואינו נבדל מהם, והוא יתברך מלך הנמצאים, מצד שנמצאים צריכים למלכות שמיים, והוא יתברך נבדל מהם. ומצד שהוא עליון על כל, הוא מתנשא עליהם. והתבאר לך כי מעלת הנשיא שמפני התנשאו על העם הוא מנהיג העם, ומעלת המלך מצד שהוא נבדל מהם הוא מנהיג אותם. ומפני זה אמר לך השם הממלכה, זהו מלחמת עמלק. וביור עניין זה, כי תמצא בזרע עשיו שהוא עמלק מה שלא תמצא בשאר האומות, כי אין בכל האומות שהם מתנגדים לישראל כמו זרע עשיו, שהרי לא יתאחדו יחד, ויאמרו זל כשזה קם זה נופל, וזה מורה שאין אחדות לזרע עשיו עם ישראל, וזה לא תמצא בכל האומות. ובני זה אמרו אין השם שלהם ואין הכיסא שלהם עד שימחל זרעו של עשיו, כפי שהשם של הקדוש ברוך הוא אחד, לכתיבו שמו אחד, וכן המלכות שלו אחד, והאחדות והמלכות הוא דבר אחד, כי האחד בעם הוא המלך. לכך אמרו שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זו מלכות שמיים שלמה. ובני שכאשר זרעו של עשיו בעולם יש התנגדות לישראל, וכאילו זרעו הוא השניות שיש בעולם, אם כן לא ייתכן שיהיה שם כבודו נגלה, ונמצא בעולם בשלמות, כי שמו בשלמותו הוא אחד. תכתיב השם אחד ושמו אחד. בכל זמן שזה ראש על עמלק בעולם, אין כאן אחדות בעולם. כאשר אין אחדות בעולם, אין שמו שהוא אחד נגלה בעולם. וכן גוג ומגוג לעתיד יהיה בא להתנשא לומר שאליו רואי התנסות. בעניין ידוע למבינים מצד שהוא בזרעו של יפת, שנאמר אצלו אחי יפת הגדול. ומצד אותו הגדלות ירצה להתנסות. ולא עוד אלא שרוצה להתנסות על השם יתברך. וזהו תבין שאחיו השני נקרא שם על שהוא חלקו של השם יתברך, שממנו יצאו ישראל. והוא גדול ממנו, ולקח ירצה להתגדל על השם. ובפרקם הדברכות אמרו, למה נשמחה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? לומר לך שאם יאמר לך כלום יש עבד שמורד ברבו, תאמר לו כלום יש בן שמורד באביו, אלא היית הנמי היית. כמו שיש עבד שמורד בן שמורד באביו, כך יש עבד שמורד ברבו. לפרשת אבשלום, בן שמורד באביו, גוג ומגוג, עבד שמלך ומורד ברבו. ועל התנסות זה אמר שהוא יתברך עליון על הכל ויהיה מתנשא עליו, ודבר זה עניין נפלא להבין. עד כאן לשונו של המהר"ל. מבואר בדבריו בכלליות של הקדוש ברוך הוא יש שני תארים, מלך ונשיא. כנגד מלכות השם עומד עמלק, וכנגד נשיאות השם עומד גוג ומגוג. ועוד מבואר שהתואר אחי יפת הגדול אינו סתם ציון עובדת היות יפת הגדול באחים, אלא יש כאן חלות שם ביפת גדול. בגמרא, במגילה, דף ת עמוד ב, אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. היינו תיימא דכתיב יפת אלוקים ליפת, יפיותו של יפת יהי בהולי שם. יפת מתומצת ביוון כידוע. יש תכונה מיוחדת של גדולה של יפת בעולם, התנסות העומדת כנגד נשיאות השם, שהוא כדברי המהר"ל, הנשיא והעליון על כל הנמצאים. והעניין טעון ביאור רב. מהלך העניין ככה: במלכות מונח הכוח העושה את העם לעם. דהיינו, כשם שאין מלך בלא עם, ככה אין עם בלא מלך. ומבואר ברמב"ן שעניין המלך הוא בשני דברים: יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. פירוש, המלך הוא המקבץ את כל העם ועושה אותם לאחד, לגוף שלם ומאוחד. בראשית חבב יוד אחד העם, ראה שהמיוחד בעם זה המלך. כוונתו שהמלך עושה את העם לאחד. הכוח הזה של מלכות נקרא בלשון המהר"ל נבדל. בכוונת דבריו שהמלך משתייך לשורש שממנו יצאו כל הפרטים. המלכות לעולם נלקחת ממשהו גבוה יותר מכל הפרטים הנמצאים. היא באה מן השורש של הפרטים. לכן המלך ששורש של כל הפרטים הוא מאחד אותם לאחד. המלך בהכרח נבדל מן העם, כיוון שאם היה חלק מהם, היה גם הוא פרט כמותם, ולא היה בו כוח לעשותם אחד. כל עניין המלכות שלו מונח בכך שהוא מגלה במציאות שלו מציאות גבוהה יותר מהמציאות שמתגלה בעם. הוא מגלה את השורש של הנמצאים, ועל ידי כך הוא מאחד אותם. ולכן מלך אמיתי לעולם בא על ידי מינוי מיוחד מגבוה, על ידי נביא ומשיכה וכדומה. מלכות תמיד על ידי כוח גבוה יותר מהגילוי שיש באומה כולה. וכן בפנימיות המלכות לעולם נלקחת מקומה יותר גבוהה. נשיא הוא הגדול ביותר מכל הפרטים הנמצאים, וממילא כולם הולכים אחריו. דהיינו, מתוך כל הכוחות הנמצאים באומה, שיש להם מערכת מושגים ושאיפות למציאות שלמה, הנשיא הוא מי שמייצג את השלמות הזו, ומכוח היותו עליון על כל הנמצאים, הוא מושל בהם וכולם הולכים אחריו. הנשיא אינו נבדל מן העם, כיוון שאם היה הבדל, היה הוא או מלך או רחוק מן העם. הנשיא הוא אחד מתוך העם, אלא שהוא עליון בתוך המערכת של הפרטים, וכוח זה הוא שולט עליהם. מלך הוא תואר וחלות שם בגברה, ולכן הוא חל רק על ידי משיכה כמו כהונה. נשיא, השם נשיא שבו, תולי רק עד כמה שהוא מצד עצמו מתנשא על העם. אבל זה לא חלות שם בגברה. הדברים באים לידי ביטוי בחוכמת יוון. חוכמת יוון מיוצגת בעולם על ידי היווני ותלמידיו הרשעים, כמו שכתוב. והוא הפסגה של חוכמת יוון. מורה נבוכים מסכם הרמב״ם באריכות את עיקרי שיטתו של היווני, בחלק השני של חלק א', ובעיקר בחלק ב', ובכו וב ההקדמות שם. נקודת התומעה בתורתו של יווני היא בכך שהוא תופס כדבר מוכרח שעולם קדמון. אין מושג של בריאה, אלא המציאות כפי שהיא נראית לנו לפנינו היא מציאות נצחית. עומק העניין כבואר ברמב״ם בית י' ז' שם בארוכה, ובכך שהוא לומד מטבע המציאות כפי שהיא נראית לפנינו הכרחים ומופתים על המציאות כפי שהייתה צריכה להיווצר. לשיטתו, אם טבע המציאות מחייב כך וכך, הרי שכך צריך גם להראות מקורה של המציאות, ומילא מוכרח שהמציאות היא נצחית ואין לה נקודת התחלה. כאן נמצאת נקודת הטעות בשיטתו. אין לנו שום שייכות למקור הבריאה, ואי אפשר בשום אופן להקיש על הבריאה מטבע המציאות הנראית לנו. עיין שם במשל של הרמב״ם, תינוק שגדל על אי ולא ראה צורת אישה מימיו, לעולם אין יכול לתפוס את העניין של יצירת האדם, כיוון שהמציאות שהוא מכיר סותרת את כל התהליכים של יצירת הוולד. היווני הזה אינו יודע את הסוד המבואר בארוכה בקדמונים. עולם לשון העלם, דהיינו, עיקר טבע המציאות, לא רק שאינו מגלה את מקור המציאות, אלא מלכתחילה הוא מסתיר ומעלים את מקור הבריאה. כך גזרה חוכמתו יתברך, שהבריאה לא תגלה מצד עצמה את מקורותיה, שמכן היה הכל מושלם וגלוי לנמצאים. והדברים מבוארים אף בוויכוחו של המורה נבוכים עם היווני שם בפרק י"ט. אמנם, גם באמונה של יווני יש אלוקות. הוא קורא לו מניע הגלגל, פירוש, כל הבריאה כולה הולכת מכוחו ובהנהגתו. ואף על פי שהוא לא יצר וברא את העולם, מקום מקום, כיוון שהוא המציאות העליונה, הרי שכל הנמצאים התחתונים שואפים אליו. כך הוא טבע המציאות שכל הנמצאים התחתונים שואפים אל השלמות העליונה יותר. והשלמות העליונה ביותר מניע את כל המציאות כולה. זהו בלשונם המניע הבלתי מתנועע. דהיינו, הוא אינו מניע מצד עצמו, אלא עצם מציאותו יוצר תנועה של התחתונים אליו. זוהי באופן בולי תפיסה של עליון ולא של נבדל. לשיטת היווני, אין הקדוש ברוך הוא מלכות רק נשיאות, עליון. עליון פירוש שבמערכת המציאות הוא מציאות השלמה ביותר, ומכאן נובעת התנועה והשאיפה לגאלה, ובאותה מערכת עם שאר הפרטים. נקודת האמת של שיטתו היא שאכן בכל מערכת מציאויות יש דרגות שונות של שלמות, והמציאות השלמה ביותר מניעה את המערכת כולה לשוף אליה, אך בניגוד גמור לדבריו, המציאות של הבורא היא נבדלת. עצם העניין של בריאה מורה בהכרח שיש כאן שתי מציאויות נבדלות, בורא ונברא. הסוגיה של יוון כמבואר היא סוגיה של גדלות. מעלה אינה נתפסת אצלו כנבדלות, אלא רק כעליונות. מציאות שהוציאה את עצמה לפועל עד שהגיעה לשלמות. בתוך המערכת הזו של הגדלות, שאין בה נבדל, רואה החכם היווני את עצמו כמישהו גבוה ביותר. דהיינו, כיוון שאין אצלו מושג נבדל, הרי שנקודת הפסקה אצלו במה שהוא הוציא את עצמו לפועל בצורה שלמה ביותר. עד כמה שהוא תופס בעצמו שלמות, הוא עליון. זוהי כוונת הרמב"ן, חרימות, תזיין חט. היווני אשר הכחיש כל דבר זולתי המרגיש, המורגש לו, והגיס דעתו לחשוב הוא ותלמידיו הראשים כי כל עניין שלא השיג אליו, הוא בסברתו אינו אמת, איננו אמת. כל שאיפה של יוון סובבת סביב הצורה השלמה של האדם. יפיותו של יפת, היינו, היופי לא נתפס אצלם בתפיסה אמיתית, שעניינה עד כמה שיש הערה של נבדל בבריאה, כך יש יופי בחיצון המגלה את הפנים. היופי נתפס אצלם רק כשלמות של המציאות שלהם, כפי שהיא נראית להם. כל היופי של חוכמת הטבע, חיתוך הזה וכדומה, הגיע אצלם לשכלול של שלמות. עם ישראל תופס את הקדוש ברוך הוא תפיסה של מלכות, מלך ישראל וגואלו, בישעיהו מ"ד. הגילוי של הקדוש ברוך הוא והבריאה הוא גילוי של מלכות. מי שאינו מקבל את הגילוי הזה, הרי שאין לו תפיסה בקדוש ברוך הוא. יש לו רק תפיסה של נשיא, עליון, וכנגד זה הקדוש ברוך הוא מתגלה במידה מיוחדת. והמתנשא לכל לראש, בדברי הימים חפתת י"א, היינו, אף בתוך המערכת הזו של יוון, בא גילוי מיוחד, שהקדוש ברוך הוא עליון, ומתנשא על כל המציאויות. בשפת אמת, בחנוכה תפרי סמכה לכו, כותב עליון, נוטריקון על יוון, ודוק היטב, כי זה כל העניין של העליונות של הקדוש ברוך הוא, ההתנסות על המציאות, אבל כחלק מהמציאות. בעומק הדברים כאן מונח שורש ההבדל בין כבוד אמיתי לכבוד מזויף. כבוד אמיתי הוא לעולם נבדל. הנבדל אצל האדם נתפס במערכת המוחין. מתבר מהגר"א במקומות רבים שהרוח היא מדרגת האדם. הנפש נמוכה ממנה והנשמה גבוה ממנה. האדם עצמו נמצא במערכת הלב, הרצונות והמידות. נבדל פירוש נקודת המגע של האדם ממה שמעבר לו. דבר זה נעשה במערכת המוחין. שם אדם אינו נוגע בעצמו. שם הוא נבדל. דהיינו, בדברים הנתפסים בדעת, האדם אינו תופס בהם את עצמו, אלא הוא תופסם כדברים בפני עצמם, ונבדלים ממנו. כבוד שייך למלכות. כבוד אמיתי שייך רק לנבדל מן האדם. כבוד הנמצא במערכת של יחסים הדדיים, היינו במערכת אחת שבה יש נכבד יותר ונכבד פחות, מערכת אחת שהדברים נסדרים בעצמה, זהו כבוד של יוון. הכבוד האמיתי הוא רק שהכבוד נתפס עד כמה שהוא נבדל מן האדם. עד כמה שאינו נוגע לאדם עצמו. המערכת של כל מי שמה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא לכבודו, כמו שכתוב בפרק ו' א', היינו לא ברא למלכותו, כמובן שם ברשי, שיתכבד בהם בעולם וימליכוהו עליהם. זו מערכת המדברת על נבדל. גילוי כבוד שמיים בבריאה הוא גילוי מלכותו. כאן האדם מבטל את מציאותו כלפי מה שנבדל ממנו. זהו הכבוד האמיתי. במערל מבואר שהרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו משום שהוא הביזיון בעצמו. כוונתו שמי שרוצה את הכבוד, פירושו של דבר שהכבוד אינו נבדל ממנו, אלא הוא משייך את עצמו לכבוד ותובע אותו. יש כאן הפקעה בעצם של עניין הכבוד, זהו הביזיון עצמו. לעולם בנבדלות של הדעת אין מקום לטענה בסגנון של אני ולא אתה. זו אינה טענה של השכל. ויכוח בדעת אפשר רק כשהוא על הדעת אם היא נכונה או לא. רחמנה לצלן מהי דעת, הכתוב בשבת פי דל אדם ובד. אך טענה תופסת שכיוון שהדעת של האדם היא כך וכך, לכן היא הכבוד, זהו דבר הסותר את עצמו, שכן הדעת היא נבדלת. במערכת הדעת הזו התופסת דעת כדבר שאינו נבדל, מונחת הנפגמינה בין חוכמת דידן לבין חוכמת יוון. חוכמה יוונית אינה שייכת לנבדל, אדם תופס רק מה שהוא רואה ויכול לתפוס בתוך מערכת המציאות שבה הוא נמצא. כל דבר שהוא תופס, דבר שאדם עצמו שייך אליו. חוכמה של נבדל היא תפיסה שדבר עומד מעבר לאדם. זוהי תפיסה של נבואה. ובסדר מאורות כך הם פני הדברים. כל זמן שיש נבואה בעולם, אין קיום ליוון בעולם. כל עניין של יוון מתגלה רק בתקופת החוכמה אצל ישראל. ואף בחוכמה שלנו, כבר ברמב"ן, בבת ובית המדלק, יש עניין של יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם. תפיסה של נבדל. הדעת של יוון, דעת שאינה נבדל, היא הדעת של כסילים יסנו דעת. כאשר הדעת תופסת את עצמה בצירוף לעיקר המציאות של בעל הדעת. ממילא, דעת עוברת את המציאות שלו, מתנגדת לעיקר מציאותו, והוא שונא אותו. רק כך שייכת שנאת דעת. הכבוד האמיתי של החוכמה הוא מן מלכי רבנן. מי שעושה מרבנן נשיאים, ראי שהוא מעוות את עיקר שמם. רבנן הם מלכים. חוכמה אמיתית נתפסת רק בתפיסה של מלכות, תפיסה של נבדל. היום אנו נמצאים תחת השלישתה של אדום, כמו שכותב הרמב"ן על הפסוק בצים מיד קיטים ועינו אשור ועינו עבר. מלך המשיח הוא גילוי מלכות השם כנגד מלכות אדום. אך מי שמתייצב כנגד מלך המשיח לאחר ניצחון על אדום הוא גוג ומגוג. זהו הגילוי של יוון, עומדים כנגד עצם המושג של מלכות השם בעולם. זהו עומק העניין המבואר בגמרא, למה נסמכה פרשת אבשלום ופרשת גוג ומגוג. תהיינו, נגד מלכות בית דוד בשורשה עמד אבשלום שמרד בדוד עצמו, וכנגד סוף הגילוי של מלכות בית דוד, משיח בן דוד, עומד גוג ומגוג הבא להילחם על עצם העניין של מלכות המשיח. טוב, הדברים היו נפלאים ועמוקים, וברצות השם דרכנו אנחנו נמשיך בלי נדר בפעם הבאה. שלום שלום, אהובה יבנה מורה ורבותיי.